הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר.
Der Stärkung des Stabilitätspakts steht der Euro heute auf einem weitaus festeren Fundament als vor 8 Jahren.
אנגלה מרקל פורשת בימים הקרובים מתפקיד הקנצלרית של גרמניה. בדקות הקרובות ננסה להבין מי זאת האישה הזאת, איך היא הגיעה למעמד הזה, מה בעצם ההישגים שלה. איתנו שלושה, דוקטור עופר ולדמן, עיתונאי מחלקת זמנו בין ישראל לבין גרמניה, שלום.
שלום, שלום.
דוקטור אסתר לופטין, מומחית לגרמניה ואירופה מאוניברסיטת תל אביב.
שלום.
ועידית זלטנרייך, לשעבר שליחה דיפלומטית בשגרירות ישראל בברלין.
שלום.
אז בואו נעשה כל אחד בהתחלה, מי זאת אנגלה מרקל בשבילו, ומה ההישג הכי גדול שלו לדעתכם?
אני חושב שההישג הכי גדול שלה זה קודם כל שהיא נבחרה להיות קנצלרית גרמניה, וכיהנה בתפקיד במשך 16 שנה, שזה לא דבר שמה בכך. בסופו של דבר היא האישה הראשונה שנבחרה לתפקיד הזה.
ושברה שיא.
ושברה שיא בעצם, אחרי אלמוט קול. אפשר לזקוף לזכותה לא מעט הישגים. אני חושבת שמה שמאפיין אותה בצורה הבולטת ביותר זה קור הרוח שלה. היכולת לקבל החלטות בצורה רציונלית.
מאוד אנליטית, כל החלטה שהיא מאוד. מסתכלת עליה, זאת מה שאמרו לה בהתחלה, האישה תלך לכל מיני כיוונים, כן. לפי הרגש, היא לא רגש.
ממש לא, ולצד שני, עם זאת, היא גם התגלתה כבן אדם מאוד אומני ומאוד אנושי, וראינו את זה בייחוד משבר הפליטים. ולכן אני חושבת שאחת הסיבות שגם מאוד העריכו אותה בהתחלה, והרבה גרמנים קראו לה מוטי, הרי אימא, ואגב היא... מעולם לא ילדה ילדים, אבל, ולא בגלל שהיא אישה חמה, אלא בגלל היכולת לקבל החלטות בצורה מושכלת וצורה נבונה, ולכן זה משהו שמאוד נזקף לזכותה.
עידית, מרקל בשבילך?
מרקל היא האישה שנראית כמו ההיפוך מהמפלגה שאותה היא מייצגת. היא אישה במפלגה של גברים, פרוטסטנטית חילונית במפלגה של קתולים כפריים, עירונית במפלגה של אזור חקלאי, גרושה ללא ילדים במפלגה שמקדשת את ערכי המשפחה השמרנית, והיא הגיעה ממזרח גרמניה אל בטן הלוויתן של קבלת ההחלטות בדמוקרטיה מערבית מתקדמת, וגילמה במובנים רבים לדעתי את איחוד גרמניה, הוציאה אותו מהפועל אל הכוח, הובילה את המפלגה שלה ואת עמה לעידן של גלובליזציה, של פרויקט האיחוד האירופי, הוא אחד ההישגים שהתארכה עליו מאוד, לצד הנושא המוסרי גם שהתבטא במשבר הפליטים, וגם בידידות הנאמנה והנחרצת שלה לישראל, שנשענה על יסודות עמוקים.
נרחיב עוד לגבי כל אחד מהנושאים האלה, אבל עופר, למה היא פורשת?
למעשה היא רצה לפרוש כבר לפני 4 שנים, אומרים שברק אובמה בארוחת ערב משותפת התחנן בפניה.
אל תלכי, אנגלה, אל תלכי.
בדיוק, טראמפ חמום המוח הולך להגיע במקומי לוושינגטון, אני מתחנן בפנייך תישארי, וכך עשתה. ראו במהלך 4 השנים האחרונות הללו שהתפקיד כבר קשה לה, היא סבלה גם מתופעות של רעידות, ראו את זה בקבלות פנים כאלו ואחרות. אני חושב שהיא שמחה ללכת, היא שמחה לסיים, לראות שהיא תמיד מציינת בכל הרעיונות גם עכשיו לקראת פרישתה, שהתפקיד האהוב עליה ביותר זה להיות בונדסקנצלרין, להיות קנצלרית הרפובליקה הפדרלית הגרמנית.
פורשת פסי לדעתך?
אני חושב שבאמת השיא חלף. משה צירממן, שחשב גם לקפוץ הנה היום לרעיון, אמר שהוא משווה אותה ליוגי לוב, שהיה פחות או יותר באותם שנים מאמן נבחרת גרמניה, גם השיא שלו, 2014, זכייה בגביע העולם, ומאז איזושהי דעיכה. וגם אצל מרקל למעשה, וזה נאמר כאן, הדרך שבה התמודדה עם משבר הפליטים, מה שנקרא משבר הפליטים, לא היה באמת משבר, שהעלה את קרנה ברחבי העולם, ניהול המשברים למעשה, מנהלת משברים הטובה ביותר שהפוליטיקה הגרמנית ידעה מאז תום מלחמת העולם השנייה. פועל יוצא של הביוגרפיה שלה, אני חושב שהיא פוליטיקאית שאפשר להבין או צריך להבין בראש ובראשונה כאדם שחווה מהצד המזרח גרמני את נפילת החומה, את קריסת מזרח גרמניה. היא חוותה מצד אחד את ניצחון ערכי המערב, אבל היא חוותה מצד שני ששום שיטה לא חסינה, שום שיטה לא כאן לנצח, ומה שהפך אותה באמת למנהלת משברים מתוך פחד, באמת לקיימות השיטה הגרמנית והאירופית.
בוא נצלול לתוך משבר הפליטים, אז מלחמת האזרחים בסוריה, מתחילים לזרום אנשים מסוריה לאירופה, במקום לסגור את הגבול ולהגיד תתקעו שם בבלקן או בטורקיה ואולי המדינות האלה יקרסו, היא בניגוד לדעת הקהל הגרמנית אומרת בואו תיכנסו וקולטת כמעט מיליון בני אדם, שזה כמעט בלתי נתפס.
מה שמעניין פה זה בסופו של דבר שב-2015 מרקל היא באמת מאוד אופטימית. היא מצהירה בפומבי וישאפנדס, אנחנו נעמוד בזה, אנחנו אומה גדולה, אנחנו אומה חזקה מבחינה כלכלית, יש לנו את היכולות לקבל אנשים שלא שפר עליהם מזלם, ולכן היא בניגוד בעצם לדעת הקהל של בגרמניה וגם לתקנות של האיחוד האירופי, כי על פי התקנות של האיחוד האירופי ובייחוד אמנת דבלין, בעצם פליט שמגיע למדינה הראשונה, אותה מדינה חייבת לקלוט אותה. ורוב הפליטים הרי אנחנו יודעים הגיעו דרך הים. הם הגיעו הרי מסוריה, והם הגיעו מהמזרח התיכון. ובעצם הם הגיעו ליוון ולמדינות אחרות באירופה.
או יוון או איטליה, איטליה.
ולכן גרמניה לא הייתה אמורה אפילו לקבל ולו פליט אחד. ועם זאת, היא מתגלה כמנהיגה באמת מאוד אומנית, מאוד אנושית.
למה?
ומחליטה בעצם לקבל אותם. תראה, בסופו של דבר זה בניגוד גמור למה שהיא הייתה קודם לכן. כי בשנות 2000 בעצם היא הכריזה בזמנו מולטי-קולטיסטות. היא לא האמינה ברב תרבותיות. היא הבינה שגרמניה יש לה בעיה בקליטה של מוסלמים ובעצם, ובייחוד המיעוט הטורקי, שמבחינתם של גרמנים רבים לא הצליחו להתאקלם בחברה הגרמנית. אבל היא עוברת איזשהו שינוי, היא עוברת איזשהו מפנה, וזה קורה למנהיגים. היא מחכימה עם השנים ומבינה שאי אפשר לזנוח את אותם אנשים. עם זאת אבל, בסופו של דבר, היא משלמת מחיר פוליטי מאוד יקר. ותחת ההנהגה שלה, גרמניה עוברת שלושה משברים מרכזיים. המשבר הכלכלי ב-2008, משבר הפליטי ב-2015, וכמובן משבר הקורונה. ובעצם השיא שלה היה ב-2014. עד אז בעצם היא זכתה...
נבחרה להשקה שנה של המגזין טיים, הייתה ממש... ב-2015
זכתה לתהילת עולם. ופה החל ממשבר הפליטים בעצם היא משלמת מחיר פוליטי מאוד יקר, וזה מביא כמובן לעלייה של הימין הקיצוני, שראינו בבחירות ב-2017, שהופך להיות הכוח השלישי בגודלו בגרמניה.
מרקל זוכה להרצה רבה בגרמניה, באירופה, בעולם, גם כאן בישראל, ובצדק היא בן אדם מאוד, כמו שאומרים בגרמנית, אנשטנדיש, בן אדם מאוד הגון.
הרבה מילים בגרמנית יש לנו
הרבה
היום.
הרבה מילים בגרמנית, כולנו גם הגענו בזמן כמובן. היא מאוד מאוד הגונה, אבל צריך להגיד, כשמגיעים ראשוני הפליטים דרך מה שנקרא בלקן רוט, דרך מסלול הבלקן, מגיע יור מועצת המנהלים של חברת דיימלר, המייצרת את מרצדס, ואומר, הפליטים האלה יהיו אחראים על הנס הכלכלי הגרמני הבא. אנחנו צריכים אותם, מדובר על אנשי מעמד ביניים מסוריה בעיקר.
אנחנו צריכים עובדים שייצרו מכוניות.
אנחנו צריכים עובדים בגרמניה, הגרמנים, מה לעשות, אוכלוסייה גרמנית מצטמצמת, זאת אומרת, אין ספק שהיה מימד, מרקל אסור לשכוח, היא ביתו של קומר, הרכיב המוסרי במדיניות שלה הוא קיים, הוא נוכח, אבל זו הייתה החלטה שגם היה לה היגיון כלכלי לא מועט.
זיהתה פה איזשהו פוטנציאל.
היא זיהתה חד משמעית איזשהו פוטנציאל, ואם אנחנו מסתכלים לפני פרוץ משבר הקורונה, פחות מ-10% מהפליטים שמגיעים לגרמניה ב-2015-2016, הם ללא עבודה. יותר מ-90% מהם מוצאים עבודה בשוק הגרמני, וזו עובדה חשובה לזכור.
אז הזכרנו שיש הרבה שמות למרקל, אחד מהם זה המלכה של אירופה, אז זה בעיקר קורה בגלל הירידה של קרנה של צרפת, צרפת באמנו פחות רוצה להיות מנהיגה של הגוש, והיא די נכנסת בטבעיות לתפקיד הזה, לא?
מדינות החוץ המערבית שקשורה במעורבות בסכסוכים, פלישות לעיראק, לאפגניסטן וכהנה וכהנה, הצד השני של המטבע הזה זה יכול להיות גלי פליטים. מרקל הייתה מספיק הגונה כדי לקחת אחריות and to claim גם את הצד השני של המטבע.
זה המחיר שהיא מוכנה לשלם.
כן, לפחות יש כאלה בגרמניה שחושבים שמרקל הייתה זהירה במעורבויות הבינלאומיות שלה, וכשאנחנו עומדים היום בפני מערכת בחירות נוספת, הצפי הוא שהמנהיג הגרמני הבא, מי שזה לא יהיה, יידרש על ידי השותפות של גרמניה למעורבות עמוקה יותר. אז ככל שמרקל מעורבת, והיא הייתה מעורבת במשברים, כפי שנאמר, הכהונות שלה היו רצופות במשברים, היא תמיד ידעה לשמור על ערוצי תקשורת פתוחים עם ארצות הברית, אבל באותה מידה גם עם פוטין ורוסיה, ללא שום אשליות, אבל ערוצי תקשורת פתוחים היו הכרטיס שלה גם בתוך גרמניה וגם במדיניות החוץ שלה. ב-2007 גרמניה נכנסה לנשיאות האיחוד האירופי, וההצהרה הראשונה שמרקל פתחה בה את הנשיאות ועמדה בה, הייתה לממש את אמנת ליסבון.
אני מסכים עם הניתוח של נקודת המוצא, אבל למעשה, אומנם מרקל ב-2007 מנסה לדחוף את אמנת ליסבון, למעשה הניסיון האחרון לכתוב חוקה אירופית אמיתית מחייבת, ניסיון שנכשל במשאליה ברחבי היבשת, אבל אני לא חושב שאפשר להגיד על אנגלה מרקל, אגב גם לא על קודמה בתפקיד גרד שרודר, שהם אירופאים גדולים. אני חושב שהקנצלר האירופאי הגדול של גרמניה הוא הלמוט קול, מאחד גרמניה, מבשר גוש היורו. מרקל, אולי זה קשור גם, שוב, אנחנו מדברים על ביוגרפיה, המייסדים של אירופה, אנשים שנולדו באזורי הגבול הגרמנים צרפתיים, מרקל נולדה בהמבורג, גדלה באזור כפרי מזרח גרמני, אירופה לא נמצאת אצלה בדם. היא לא השתמשה במשבר גוש היורו כדי להצעיד את האיחוד האירופי קדימה, וגם כשהגיע נשיא צרפתי בדוגמתו של מקרון ואמר, הנה עכשיו אנחנו ביחד בכוחות שלובים נחדש את הברית המפורסמת, הרי בזמנו דיברו על אנגלה מרקל וניקולה סרקוזי בתור מרקוזי, החברים הכי טובים, בואי נחדש את הברית הזו, בואי נציד את אירופה קדימה, מרקל הבינה, יש גבול לכמה יכולה לצפות מהגרמנים השמרנים שלא רוצים שאף אחד יגע להם ביורו, שאם קצת מגרדים את היורו רואים שזה דויטש בנק בתחפושת, אם מגרדים את הבנק האירופי רואים שזה הבונדסבנק בתחפושת, תעזבו לי את הגרמנים, והיא לא גילתה את האומץ הפוליטי כדי להצעיד את האיחוד האירופי קדימה. אני חושב שבנושאי מדיניות חוץ, האיחוד האירופי, לא רק הברקסיט, גם דברים אחרים, המדיניות של מרקל, יש לומר, נכשלה.
מה שהפך את גרמניה למדינה החשובה ביותר ברבשת, זה בעצם האיחוד האירופי. אילולא האיחוד האירופי, גרמניה לא הייתה המדינה החשובה ביותר באירופה. מה שמעניין במדיניות החוץ שלה זה בעצם מה שחשוב לה, זה לחזק ולהגן על האינטרסים הגרמנים. ופה בעצם מה שחשוב לזה לחזק את היחסים עם רוסיה. וזה כמובן
מפחיד. ובעיקר גז.
כמובן, ואנחנו ראינו את זה.
צינור הגז שעובר שם וזה נורא חשוב לה. והיא עובדת על זה שנים.
היא עובדת על זה שנים כעשור. ואגב, ביום שישי האחרון בעצם הושלם הבנייה של צינור הגז.
זו המורשת, את אומרת.
כן, זה צינור שבעצם, זה פרויקט של 10 שנים, שעלה כ-11 מיליארד דולר. ובעצם כשהמטרה
היא... תסבירי מה החשיבות של זה?
מה שקורה בעצם הרבה מאוד שנים, הרי גרמניה תלויה בגז הרוסי הרבה מאוד שנים, ובסופו של דבר, בעקבות כמובן המתיחות בין רוסיה לבין אוקראינה ובמדינות אחרות, כל פעם שרוסיה נקלעה לאיזשהו משבר או למתיחות עם מדינות אחרות באזור, היא פשוט סגרה את צינור הגז. וגרמניה שילמה לכך מחיר. כשהמטרה היא בעצם לבנות צינור גז שעובר באופן ישיר מרוסיה לגרמניה, תחת הים הבלטי.
שלא יסגרו באמצע, אלא זה יעבור ישירות.
עכשיו, זה כמובן צריך לזכור, שזה אחד הדברים שנורא נורא מטרידים בעצם את האירופאים, את הצרפתים ואת הבריטים, אגב, לפני הברקזיט. התלות בעצם של גרמניה ברוסיה. וזה אומר שבסופו של דבר בעתיד, זה יגרום לגרמניה באמת לא לבקר כל כך את רוסיה. אגב, אחד מסילי המחלוקת, בין ביידן לבין מרקל, למרות שעכשיו הם אישרו תהדורים ביניהם, זה הנושא של צינור הגז. הוא לא כל כך היה מרוצה מהעובדה שבעצם הגרמנים...
היא מתקרבת לפוטין.
כן, שגרמניה ומרקל מתקרבים לפוטין, ולכן זה מאוד מאוד הכריס אותו, למרות שלאחרונה הוא השלים עם זה, הוא הבין שאין ברירה, והקשר עם גרמניה הרבה יותר חשוב.
אחד מהדברים הידועים של מרקל זה הבעות העיניים שלה. מצד אחד... היא מאוד מאוד שומרת על פני פוקר, מצד שני, פתאום העיניים עולות למעלה, ככה התייחסו לזה ב-BBC.
Mein Chancellorette, we need to talk about a delicate matter to do with your image. Something you started doing when you were with Putin. There, you just did it then.
What? Well, don't be like that.
Oh, no, no, I'm being you. You roll the eyes sometimes when people test your patience. You did it to Putin and at least I know spy of the Trumps.
I do not roll my eyes.
Yeah, I'm afraid you do.
אז באמת בהקשר הזה, במיוחד טראמפ לא בא לה בטוב, לא?
טראמפ לא בא לה בטוב כי מרקל מעריצה את ארצות הברית, היא מעריצה את אמריקה. מרקל אמרה שכל עוד היא גרה במזרח גרמניה, לפני שמישהו חשב בכלל שחומת ברלין יכולה ליפול אי פעם בדורנו, היא אמרה, ברגע שאני אהיה בת 60, מי שהפך להיות בן 60 במזרח גרמניה, כבר לא היה פחד שהוא ינסה להימלט או לברוח, ואם הוא היה בורח, הוא היה חוסך למדינה את הפנסיה שלו, אז מי שהיה בן 60 היה יכול לנסוע. אז היא אמרה, ביום שאני אהיה בת 60, אני אחצה את החומה, הוציא דרכון מערב גרמני, ועשה לאמריקה. זה מבחינתה נון פלוס אולטרה, באמת הגשמת כל החלומות.
הגשימה את זה 4 שנים לפני.
היא הגשימה את זה 4 שנים לפני, הייתה 23 פעמים לדעתי בארצות הברית. האמונה שלה בברית הגרמנית, אירופית, אמריקאית, כל כך חזקה, שמרקל ב-2011 מבטלת את חובת הגיוס לצבא הגרמני. היא אומרת, עם החברים הרוסים שלנו, פתח סוגריים, אסור לשכוח, מרקל דוברת רוסית שוטפת, הגיעה מקום שלישי באולימפיאדת הרוסית של מזרח גרמניה. זה חשוב להבין, כמו שפוטין יודע גרמנית. סגור סוגריים, היא מבטלת את חובת הגיוס, אומרת, אם לרוסים יבוא עוד פעם לשכשך את מגפיהם בתעלת למאנש, האמריקאים יבואו לעזור לנו, מגיע טראמפ ומוציא את החיילים האמריקאים של נאטו מגרמניה.
ואומר, את צריכה לשלם יותר.
ואומר, את צריכה לשלם יותר, את צריכה לעמוד במחויבויות שלך כלפי ברית נאטו, ולמעשה, מרקל אומרת, מעט לאחר מכן, גרמניה ואירופה לא יכולות לסמוך יותר על ארצות הברית, אמירה שהיא רדיקלית מבחינתה.
יש תמונה מאוד מפורסמת שרואים את פסגת ה-G7, ורואים את מרקל והרבה מנהיגים מעל טראמפ שיושב, וממש עוד שנייה חונקים אותו. אז אני חושב שגם מבטא באיזשהו אופן את מערכת היחסים הזאת.
מרקל מתייחסת לכל דבר בצורה מאוד רציונלית, והיא החזיקה תמיד את ערוצי הדיאלוג עם ארצות הברית, כמו שהיא החזיקה אותם תמיד גם עם רוסיה. ארצות הברית עכשיו כנראה תתבע מהמנהיג הבא של... גרמניה, כמו שטראמפ דרש ממרקל לעמוד יותר בהתחייבויות שקשורות בנושאים כאלה ואחרים, סין עומדת על הפרק ונושאים נוספים. מרקל, עם כל המעורבות הבינלאומית שלה, הייתה יכולה להיות יותר מעורבת.
זה כמובן אחד מסילי המחלוקת. הרצון בעצם של ארצות הברית ובייחוד טראמפ, שגרמניה תשקיע הרבה מאוד כסף בביטחון. עכשיו, עניין נוסף שלא הוזכר פה זה לגבי איראן. ב-2018, במאי 2018, בעצם טראמפ פורש מהסכם הגרעין. ומרקל בעצם, בניגוד לטראמפ, מחליטה להישאר בהסכם. והגרמנים, ולא רק מרקל, הם מאמינים כבר הרבה מאוד שנים בקריטיקל דיאלוג עם איראן. הם מעדיפים לנהל דיאלוג מאשר לא לנהל דיאלוג עם איראן. ולא רק זה, אלא בעוד שטראמפ פורש בהסכם הגרעין, מרקל יחד עם צרפת מציעה בעצם סיוע כספי לאיראן. מה שכמובן מחריף את האימות בין השניים.
נעשה עכשיו הפסקה בדיון הזה. קודם לכן הקלטנו את דוד ויצטום. הוא כתב את הספר תחילתה של ידידות מופלאה, יחסי גרמניה-ישראל. הספר הזה יצא בהוצאת שוקן. שלום דוד ויצטום.
שלום שלום.
ובוא נתחיל דווקא, מרקל פורשת זמן קצר אחרי בנימין נתניהו, ואי אפשר לדבר על פרישה כל כך שונה.
נכון, אבל שתי הפרישות האלה הן פרישות יוצאות דופן. אני לא מכיר תקדים למשל למה שקרה בישראל עם ממשלת השינוי ובנט, וגם קשה למצוא תקדים, בטוח שיש, אבל קשה למצוא תקדים לעובדה שמרקל פורשת, ושלושת המתמודדים שמתמודדים עכשיו נגדה, אף אחד מהם אין לו, מה שנקרא, לא מתמודדים בעדו ולא מתמודד נגדו. כלומר, אין את מי להדיח, כמו שאצלנו היה ביבי, ולמעשה אין הרבה במי לבחור, כי שלושת המועמדים האלה הם די אפורים ודי ממש לא מרשימים בהשוואה לדמות הכמעט מיתולוגית של מרקל, שהפכה עם השנים להיות מין האימא לא רק של גרמניה, אלא גם של אירופה במידה רבה.
ובניגוד לנתניהו היא עדיין בשיא הפופולריות שלה, בסקרים היא יוצאת, זאת אומרת, היו בוחרים בשוב.
היא איבדה הרבה מהפופולריות שלה אחרי 2015, אחרי הסיפור של משבר הפליטים והמאגרים, ויותר מזה גם אחרי סיפור הקורונה, שתפס את גרמניה מאוד לא מוכנה, גם בנושא
בניגוד לתדמית הגרמנית שהכל אמור לתקתק, שום דבר לא תקתק.
שום דבר לא תקתק, לא בנושא החיסונים, לא בנושא היקף המחלה והשליטה בה, ולפני כמה שבועות גם השיטפונות הנוראים שהיו במערב המדינה, שגרמו לעשרות, מאות בעצם, הרוגים ונעדרים.
You cannot draw conclusions from one incident, but the sum of all the adverse weather events that we are seeing and the impact that they're having suggests clearly, if you believe the science, and as you know, I do believe the science, that this is linked to climate change.
משבר האקלים שמדברת על זה הרבה שנים ומעשים עין.
היא מדברת, אבל הרבה קשה מאוד לעשות בתקופה של שלטון של אדם אחד. אבל כן, עדיין, למרות הכל, היא מאוד פופולרית, גם, שוב, בגלל האפרוריות של המתמודדים מולה.
כמו בישראל, גם בגרמניה, מערכת של שתי מפלגות מאוד גדולות, וגם שם העידן של מרקל אולי בעצם מסיים את זה.
נכון, אני חושב שהעידן הזה הסתיים. שלשום היו בחירות מקומיות, למשל בסקסוניה התחתית, אחת המדינות שמרכיבות את הרפובליקה הפדרלית, ושם אנחנו רואים שכמה וכמה מהמועמדים בכלל לא מגיעים משתי המפלגות הגדולות, וגם בתוצאות של המשאלים בשנים האחרונות, אנחנו רואים ששתי המפלגות הגדולות שנקראות בגרמניה פולקספרטיין, כלומר מפלגות עם או עממיות, המפלגות האלה יורדות מתחת ל-20%, כך שאי אפשר עוד לקרוא להם מפלגות עם, כלומר יש הרבה יותר ויותר מפלגות, הירוקים.
זה התחיל בעצם ירוקים לפני כמה שנים.
נכון, הם עולים ועולים, במקומות מסוימים הם מגיעים למקום השני, אפילו המקום הראשון. גם הימין הקיצוני מגיע במזרח גרמניה להישגים נכבדים. שתי המפלגות העיקריות הישנות שנקראות שוב בגרמנית ליצנס פרטיין או סיסטם פרטיין, כלומר המפלגות של המערכת של הממסד,
הם הסיסטמה,
הם הסיסטמה, או מפלגות שקיבלו את הרישיון שלהם לפעול אחרי מלחמת העולם השנייה מידי בעלות הברית, כן? שתי המפלגות האלה הולכות ויורדות, ובמידה רבה הבחירות הפעם הם גם בחירות לאישים או לנשים.
טוב, גם מרקל היה בחירה למרקל.
נכון, לא, הייתה בחירה אישית, זה הולך ונעשה יותר ויותר ברור, כן, כאשר השיטה הגרמנית המסורתית קורסת, אבל כמו כל דבר בגרמניה, זה הולך לאט לאט.
אז איך תסביר את זה, תרבות הריאליטי?
אני לא חושב, אני חושב שבגרמניה הסיפור הוא שהמפלגות עצמן הן מפלגות מיושנות, הן לא מצליחות להתחדש, הן לא פונות לקהל צעיר. הקהל הצעיר פונה ברובו לקיצוניים, או ל-AFD למשל, שהיא מפלגת צעירים מובהקת, למרות שמנהיגים אותה אנשים מבוגרים יותר, או הירוקים, או מפלגת השמאל, הלינקה, כן, שגם מתחדשה במידה רבה, והמפלגות המוסדות הן הופכות לסק חבטות למעשה.
טוב, למרות שזו תופעה שקורית גם בארצות, בארצות הברית, גם פה בישראל, גם במדינות אחרות, ושם עדיין המפלגות הגדולות עדיין חזקות.
נכון, הן חזקות כי הן שולטות בממסדים. ומדינה פדרלית, כן, שמורכבת מכל כך הרבה רמות של שלטון, ונמצאת גם בתוך אירופה הממוסדת, כן, מצליחה איכשהו להחזיק את הבוחרים, להבטיח להם, לתת להם קר לשיתוף פעולה, גם כמובן תמורה עבור ההצבעה וכדומה. כלומר, זה לא ילך מהר. אין כאן מהפכה. אם חשבנו שאפילו המשבר של הקורונה או של הפליטים יביא לאיזושהי מהפכה גדולה, למשל, משבר הפליטים ב-2015 לתחיית הימין הקיצוני בגרמניה, רייך הרביעי חוזר וכו' וכו', שום דבר מהדברים האלה קרו. בעצם ההמשכיות ניצחה את השינוי.
בואו נחזור ליחסי גרמניה-ישראל. מרקל הייתה אמורה לבוא לפה, ביטלה את הביקור בגלל היציאה החפוזה.
דחתה, כן.
דחתה, אבל זה כבר יקרה אחרי המעבר כנראה. איך יחסי ישראל-גרמניה השתנו בתקופה שלה?
מה שאני חושב שהוא מעניין מאוד הוא שבעצם היחסים בין ראשי הממשלות או השרים שניסו בעצם להביא אותם לידי חימום על ידי פגישות חצי שנתיות של ממשלות גרמניה בישראל וגרמניה, למעשה הדבר הזה כמעט ומת.
טוב, כי נתניהו היא לא סבלה.
זה נכון, אבל לא רק הסיפור הזה. יש כאן, אני הייתי אומר, גם הבדלים עצומים במנטליות, באופן שבו נוהגים באירופה לבין איך שממשלות ישראל נראו לפחות עד הזמן האחרון. אבל בתחום הלא ממשלתי, קודם כל, באומנות ותרבות, אם מדובר בספורט, אם מדובר במדע וטכנולוגיה, בכלכלה, וכל התחומים האחרים הם יחסים מאוד הדוקים.
אבל זה גם חלק מהביקורת על מרקל בהרבה תחומים, פשוט נתנה צ'קים, שפכה הרבה כסף, והכסף סידר את העניינים.
תמיד הגרמנים שפכו כסף והוא סידר את העניינים. זה התחיל מאדנאואר ב-1952 והשילומים, אבל גם שם וגם כאן התשובה היא לא פשוטה. התשובה הפשוטה, אולי הפשטנית, כן, הכסף קנה הכל. אבל מאחורי הדברים האלה יש איזשהו סוג של השתוקקות ישראלית לאירופה, גם לגרמניה, והעניין הוא בזה שהישראלים מצד אחד מאוד לא אוהבים שאירופה מבקרת את מעשה השלטון הישראלי,
ההתנחלויות בשטחים, כן.
וכדומה, אבל מצד שני מאוד רוצים להיות חלק מאירופה, ככל שזה נוגע בקבוצות כדורגל אירופיות.
האירוויזיון,
הטיולים לאירופה וכל מה שקורה כאן. ובאיזשהו מקום, גרמניה הפכה להיות תחנת המעבר, בוא נגיד כך, של ישראל לאירופה, והמקום המרכזי, כי תראה, גרמניה היא לא מדינת תיירות פר-אקסלנס, למרות שהיא מאוד יפה.
היער השחור.
נכון, אבל הישראלים רובים גם ילדים אחרים, אבל גרמניה היא מקום שהוא מאוד זמין לישראלים, הטיסות הנוחות, כן? ברלין, שהיא כשל לעצמה, מקום מושך.
מפלט להיפסטרים התל אביבים?
לא רק היפסטרים, אלא, תשמע, עשרות אלפי ישראלים נמצאים שם. גם משקיעים, גם משקיעי נדלן וכדומה. כלומר, גרמניה היא מדינה מאוד נוחה. היא מדינה די יעילה, חוץ מהקורונה, עד הקורונה.
אז מה התפקיד של מרקל בזה?
התפקיד של מרקל היה לשמור שהכל יהיה בסדר מצד אחד, אבל מצד שני צריך לזכור שהיא הייתה גם אישיות שראתה בעצמה קנצלר מהבחינה המוסרית. וזה חשוב לזכור.
זיכרון השואה.
נכון, והיא הרחיקה לכת יותר מכל קודמיה, בכך שהיא התחייבה שביטחון ישראל יהיה חלק ממה שקרה הרזון דטר, כן, השטאץ רזון הגרמני, כלומר, מתוך היסוד המדינה הגרמנית, ועוררה עליה גם ביקורת בגרמניה עצמה, כמובן, אבל היא לא חזרה בה, ואני לא חושב שקנצלר והקנצלר הבא יחזור בו, משום שהמחויבות המוסרית הזאת, יש שאומרים, כן, זה רק מה שנקרא מס שפתיים וכדומה, אני לא חושב. אני חושב שיש כאן את היסוד הזה, שישאר למעשה טבוע כעיקרון שמנחה את גרמניה הפדרלית, והוא חשוב גם לאלה שלא היו רוצים להרחיק לכת כמו הקנצלרית מרקל.
זה בבוססיין der immerwährenden Verantwortung Deutschlands für den Zivilisationsbruch der Shoah,
אותה ידידות מופלאה שאתה מזכיר בספר, היא עכשיו יכולה להתחזק עם ממשלת בנט, לפיד והיורשים?
תראה, הכותרת היא כמובן מתוך הסרט קזבלנקה, ומיועדת קצת להיות
ספקנית.
כותרת אירונית, כן? אבל האמת היא שכן, כשאמרתי שהסיפור היום האמיתי הוא כבר לא הממשלה, אלא הסיפור האמיתי הוא באמת היחסים הבין אישיים.
תרבות ומדע בעיקר וכלכלה.
כלכלה וכדומה. אז אני חושב שהדבר הזה יימשך, כי הדבר הזה קודם כל הוא מועיל לשני הצדדים, שני צדים נהנים ממנו, כן? לא רק מהבחינה החומרית, אלא אוהבים אותו. פשוט הסיפור הזה של, אני לא הייתי אומר, אהבת גרמניה, כן? חס וחלילה, מה שנקרא, וכדומה. אבל הייתי אומר, הנוחות הזאת, הזמינות הזאת, כן? והאפשרות לדבר בצורה שקשה אולי לדבר לפעמים בארץ, כן? זה עוזר לנו לאהוב את גרמניה, וזה עוזר גם לכמה וכמה מהגרמנים גם להגיע אלינו, אם כי צריך לזכור שהדור הצעיר בגרמניה, לפחות חציו, כן, מאוד מאוד מלא ביקורת על מה שנעשה בארץ במבחינה הפוליטית, כן, למרות שהביקורת הזאת לעתים מלווה בצדקנות מסוימת, מוסרניות מסוימת, עדיין לא השפעה של ה-BDS או ארגונים כאלה על המדיניות הגרמנית, גם זה עלול לקרות. אבל אני לא רואה את זה עדיין.
לסיום, איך אתה תזכור את מרקל? ואיך ההיסטוריה אולי תזכור אותה?
אני חושב שהיא הייתה, קודם כל, מזה שהייתה האישה הראשונה, שהייתה קנצלרית, האישה הראשונה שהגיעה ממזרח גרמניה, והאישה הראשונה שהוכיחה, כן, שהיא מסוגלת לשלוט בגברים משרדר שאותו היא ניצחה, כן, ועד כל אחד אחר שניסה באיזשהו מקום להילחם בה, היא הוכיחה שהיא לא רק דמות חזקה, דמות של פוליטיקאית, באמת היסטורית, אלא גם בן אדם שנשאר אישה, שנשאר בן אדם מוסרי, כן? ולכן אני חושב שאם היו בחירות, הייתי בוחר בה, למרות שהיא כבר לא מתמודדת.
דוד ויצטום, תודה.
תודה לך.
אנחנו חוזרים לפאנל, אז איך אנחנו נזכור וההיסטוריה תזכור את מרקל?
מי שנבטא את גרמניה לאורך 16 שנה, הפכה את האיחוד בין המזרח למערב לגורם טבעי גם ברמה החברתית. הצליחה לשמור על אבטלה נמוכה, שזה נושא ש...
מאוד מעשי גרמנים.
מאוד מעשי גרמנים, כי כשאתה אומר להם אבטלה, הם שומעים היטלר. הם שומעים עליית הימין הקיצוני.
זאת אומרת, אם האבטלה גבוהה, אז ישר הימין הקיצוני יכול לעלות לשלטון כדי לפתור את הבעיה במחאות.
נכון, ומרגל הצליחה להיאזן בין כוחות מנוגדים בחברה, ועשתה הרבה דברים כדי להצעיד אותה לעידן פתוח יותר, מודרני יותר וגלובלי יותר, אם זה בסוגיות סביבה, אם זה בסוגיות אנרגיה גרעינית שאותה הפסיקה, אם זה בסוגיות קליטה והגירה של מאגרים, שהמיעוט הטורקי שנמצא החל משנות ה-70 שם, זכה בעצם לתוכנית מסודרת של אינטגרציה דווקא תחת הממשל של מרגל.
אני מאוד לא מסכים. אני חושב שמרקל תיזכר כמנהלת משברים נהדרת, גם בגרמניה וגם באיחוד האירופי, דובר כאן על משבר גוש היורו, משבר הפליטים ומשבר הקורונה. אני חושב שמרקל תיזכר כמי ששוב פספסה הזדמנות להצעיד את האיחוד האירופי קדימה. אולי בטווח המעט יותר קצר, מרקל גם תיזכר כמי שלמעשה פחות או יותר הייתה גורם מפריע, כמעט הרסני למערכת הפוליטית הגרמנית.
זה יגיע לביטוי בשאלת היורשת, תכף נדבר על זה.
זה יגיע לידי ביטוי בשאלת היורש או היורשת, יש לומר, למרקל הייתה יורשת, אנגרט קאמפ קארנבאואר, שרת ההגנה הגרמנית, שפרשה באיזשהו שלב, היא עדיין שרת הגנה, אבל כבר לא היורשת של מרקל, אבל מרקל קיבלה מדינה באמת במצב נהדר, עם אבטלה מאוד נמוכה, אחרי רפורמות שעשה הקודמה בתפקיד, גרד שרודר מהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית, שוב, היא הייתה מנהלת משברים נהדרת. אבל הדרך שבה התמודדה עם אותם משברים, משבר גוש היורו ומשבר הפליטים בעיקר, מה שנקרא משבר הפליטים, היא רצתה, כמו שאומרים בישראל, להיטיב עם העם, היא הבינה
טוב, היא פופוליסטית, אם אני גם פופוליסטית בהגדרה שלה, צנטרליסטית ופופוליסטית.
חס ושלום, אבל אני חושב שמעמד הביניים הגרמני ומעמד הפועלים הגרמני, מעמדות מאוד מובחנים, מאוד ברורים בגרמניה, מאוד פחדו על החסכונות שלהם, על מקומות העבודה שלהם, גם ב-2008, 2010 ו-2015, ומה מרקל עושה? שוב, יושבת ראש מפלגה שמרנית, מכניסה שכר מינימום לגרמניה, מעלה את הפנסיות, מעלה את הקצבאות למשפחות צעירות, למשל באמת כמו שנאמר כאן, משפרת את היחס בין מזרח למערב, מעלה את הפנסיות במזרח, כמעט משווה אותם למערב, מנהלת פרויקט אחרי פרויקט אחרי פרויקט של המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית. יש לנו למעשה מנהיגה שמיישמת מדיניות של המפלגה שעומדת כנגד, ולכן היא לקחה באמת את המפלגה שלה, את ה-CDU-CSU, מאוד 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 חזק שמאלה, מה שהתבטא בשני דברים. מצד אחד נפער פרח מאוד גדול מימין, שלתוכו נכנסה המפלגה הפופוליסטית הלאומנית ה-AFD, אלטרנטיבה לגרמניה, ומצד שני היא מעכה את ה-SPD, והיום שמרקל הולכת, אנחנו רואים בסקרים שה-SPD סוף כל סוף יכולה מעט לנשום לרווחה בזמן שהצדה עוברת מעין שידוד מערכות. ומי שמתגעגע למרקל מין שמרנות שהיא לא שמרנית, שמרנות שהיא קצת שמאלנית והיא מגניבה, מצביע למפלגת הירוקים.
אופר עומד על סוגיות נכונות, אבל בערך חלקן הן גדולות ממרקל. באשר לאפקט שלה על המפלגה הסוציאל דמוקרטית והעובדה שהיא לכאורה נכסה את סדר היום שלה, יש בזה מן האמת, אבל מרקל התמודדה בסיטואציה שהייתה גדולה ממנה במובן הזה שהיא ניצחה את הבחירות הראשונות שלה על חודו של אחוז, ולא הייתה לה ברירה אלא ליצור קואליציה רחבה, גם מבחינה מספרית וגם מבחינה מהותית. האחוזים שלה עלו וגדלו לאורך השנים למעט המערכת הבחירות האחרונה, מה שאומר שהיא הצליחה לקנות אחיזה בקרב הציבור. הבעיה של המפלגות הגדולות בגרמניה, המפלגות העממיות, ה-SPD ו-CDU, היא גדולה מאשר מרקל.
שאלת בעצם איך מרקל תיזכר. את חושבת שבתולדות ההיסטוריה העולמית, אני חושבת שתיזכר לטובה. העולם יזכור אותה כמנהיגה הומנית, כמנהיגה באמת אנושית.
כהפך מטראמפ.
כן, בהחלט. בתולדות ההיסטוריה הגרמנית, לצערי הרב, לדעתי, חלקים רבים בציבור הגרמני לא הזכרו לה חסד נעוריה.
למרות שבאחוזים בתמיכה היא עדיין גבוהה, אבל את אומרת שזה יעבור.
אבל עדיין, כשמשווים את זה לתמיכה של 2014-2013, ההבדלים הם עצומים. ואני חושבת שפה בעצם יש שני דברים מרכזיים. פה בעצם זה החל ממשבר הכלכלי. צריך לזכור שהגרמני המצוי נורא אוהב לחסוך. כי הוא קצת פסימי, הוא לא יודע מה יקרה מחר. ומבחינתו, לקחת את כספי המיסים של המשלם המיסים הגרמני, ולתת את זה ככספי סיוע ליוונים ולפורטוגזים ולאיטלקים, כחלק כמובן מתבודדות עם משבר הכלכלי, זה משהו שהכעיס גרמנים רבים, וכשמסתכלים בעצם על סקרי דעת הקהל בזמנו, רואים שהגרמנים רבים התנגדו למהלך הזה. המשבר שהכריע את הקף, זה בעצם המשבר ב-2015. מרקל בעצם מקבלת יותר מ-2.5 מיליון פליטים, מתוך 4.5 מיליון פליטים שמגיעים לאירופה.
זה המחיר שמשלמת עכשיו.
ל-2021. זה כמובן משהו שהגרמנים מרגישים שבאיזשהו מקום נעשה איתם עוול, בייחוד לאור העובדה שגרמניה לא הייתה אמורה לקבל ולו פליט אחד במזרח התיכון. וכמובן העובדה שלצד זה, אחרי שגרמניה מנסה במשך שנים לשכוח את העבר שלה, לטשטש את העבר וכמובן הקוות של ימין קיצוני, ופתאום בעצם בעקבות המשבר הזה ב-2017, עולה ה-AFD, אלטרנטיבה פור דויטשלנד, מפלגת הימין הקיצוני, שזוכה בעצם לכמעט 13% מהקולות, שזה הופך להיות הכוח השלישי בכוחו בגרמניה, שכמובן הוא לא עשוי לרדת מהבימה הפוליטית בקרוב, בבחירות הקרובות. ב-26 לספטמבר אנחנו לא נראה בעצם שהכוח הזה הולך להיעלם מהזירה הפוליטית הגרמנית.
בואו נגיע לשאלת היורשים, תכף נגיע גם להימורים. אבל מה צפוי להיות עכשיו בבחירות הקרובות? אחרי מנהיג חזק יחסית מגיעים אנשים אפורים שאחד מהם מקבל את הבחורה.
בגרמניה להיות אפור זה דווקא מחמאה. להיות אמין, להיות לא קריזמטי של מי יודע מה, לאיזה הרפתקאות מסוכנות הוא יוביל אותנו. הם מנסים להיות אפורים, אבל את מרקל במפלגה מחליף אדם בשם ארמין לשט.
אונבירוקרטיש, אין פורמולר, נאמה, קונטו נומר.
כמו שנאמר פה, בעוד שמרקל צנחה לאיחוד האירופי בגיל 35 טופ דאון, הוא גדל בין גרמניה, הולנד וצרפת. בתוך הפרויקט האירופי הוא מגלם אותו, הוא היה חבר פרלמנט אירופי, הוא קתולי, הוא לא פרוטסטנטי, הוא איש מבשר מבשרה של המערכת הגרמנית. הרגע הקשה שלו בקמפיין שממנו הוא טרם התאושש, היה כשבמהלך השיטפונות שתקפו את גרמניה, הנשיא הגרמני, שטיינמאייר, נשא נאום בתוך המקום שבו תקף האסון, וברקע ראו את לשט מצחקק ומשתעשע עם מישהו ברקע. זה פחות או יותר חיסל לו את הקמפיין, אבל זה לא הדבר היחיד שבגללו לא ברור אם הוא יצליח.
עדיין, אבל הסיכויים שלו גבוהים.
מבחינה של תרחישים קואליציונים יש לו סיכויים בהחלט טובים, אבל זה לא, אבל זה חרף הקמפיין, לא בזכותו.
Nicht nur als Kanzlerkandidatin, als Kanzlerin alleine, sondern mit den vielen Menschen.
יש לנו עוד מועמדת, אנה לור בארבוק, יו"ר משותפת של מפלגת הירוקים, יחד עם רוברט הבק, ואולף שולץ מה-SPD, מהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית, שצריך לומר, הוא נכון להיום שותף קואליציוני של מרקל בקואליציה הגדולה. למעשה, בארבוק איבדה את הסיכוי הריאלי שלה להפך לקנצלרית, לא עושה רושם שהיא הולכת לזכות בבחירות, אבל היא סביר להניח בוודאות כמעט מוחלטת, יהיה חלק מהקואליציה. ואני חושב שזה משהו שחשוב מאוד להבין, אם אנחנו מסתכלים על הקואליציה הבאה הגרמנית, שסביר מאוד להניח שלראשונה יהיו לנו שלוש מפלגות בקואליציה ולא רק שתיים.
זאת קואליציה הרבה יותר רחבה, יותר קשה לניהול.
קואליציה רחבה ויותר קשה לניהול, שבה לאף מפלגה גם אין איזושהי זכות בכורה, זאת אומרת ההבדלים לא כל כך גדולים. אם צריך לפתוח איזושהי בורסת הימורים, סביר להניח שהמפלגה הליברלית, ה-FDP, והמפלגה הירוקה, יהיו חלק מהקואליציה. שאלה, מי ינהיג את הקואליציה? שוב,
הימור שלך, קדימה, זו השאלה?
בדרכי הנה, היום בבוקר, קראתי את הסקרים, בדשפיגל, והסקרים אומרים שה-SPD מובילה את הסקרים, אבל אי אפשר לדעת, גם בבחירות הקודמות אנחנו היינו כבר בטוחים שאנחנו בפתחו של עידן חדש של קואליציה משולשת, מה שנקרא בגרמנית, הם תמיד הולכים לפי הצבעים, לפי הדגלים, קואליציית קניה, שחורה, צהובה, ירוקה, והתעוררנו בסופו של דבר לעוד קואליציה גדולה, שחורה, אדומה, של ה-CDU וה-SPD, אבל שתי חברות קואליציה סביר מאוד להניח הירוקים והליברלים יהיו כך או כך בקואליציה, מה שאומר שההבדלים עם לשה תזכה או אולף שולץ תזכה לא יהיו כל כך גדולים בין שתי האופציות. אני חושב שהשאלה הגדולה היא האם מי שימשיך את מרקל יהיה כמוה מנהל נהדר ואידיאולוג קטן מאוד, או שאנחנו נחזור לעידן אידיאולוגי בגרמניה. אני חושב שזו שאלה...
מה התשובה שלך?
אם אנחנו נראה מה שלא סביר שיקרה, קואליציה של ה-SPD הירוקים ומפלגת דילינקה, היורשת למפלגת השלטון המזרח גרמנית, אז אנחנו נראה תשובה של האידיאולוגיה. אנחנו נשמע על אנשים כמו קווין קונרד, ראש המשמרת הצעירה של ה-SPD שרוצה להלאים את חברת BMW, למשל, זה יהיה מעניין לראות מה הבווארים יגידו על זה. אנחנו נראה תשובה של האידיאולוגיה לפוליטיקה הגרמנית, כי היום הפוליטיקה הגרמנית, אמרה קנידית, אפור זו מחמאה, חפה מכל אידיאולוגיה.
הסתר סיכויים נמוכים, או שזה אולי יקרה?
אי אפשר כל כך להאמין לסקרים, כי טעות בעצם דגימה של 3% לכאן ולכאן בעצם משנה את כל המפה הפוליטית, וכרגע ההבדלים בין ה-CDU, בין המפלגה שמרנית, בין המפלגת הסוציאליסטית, בעצם מדובר על 26% לעומת 24%.
שברי אחוזים.
כן, בשלב זה לא כל כך ברור מה יהיה הרכב הקואליציוני. אנחנו יכולים לשער כמובן, אנחנו לא יודעים כמה אנשים בעקבות משבר הקורונה הלכו ובעצם יבחרו.
טוב, חלק מהאנשים גם בחרו כמובן. פה אימור ואז התחמקת.
אני חושבת שאם אני צריכה להאמר, אני חושבת שהציבור הגרמני יותר שמרני. במהות שלו, כשמסתכלים בעצם על ההיסטוריה הגרמנית מ-49 ועד היום, רוב המפלגות בעצם, רוב הקואליציות בעצם בגרמניה היו קואליציות שמרניות, ולכן אני נוטה להאמר יותר על הצד השמרני. אני אגב, אבל מה שאני כן רואה בשנים האחרונות, באמת חיבורים נורא מעניינים, ואנחנו רואים את זה ברמה הפדרלית, בין השמרנים לבין הירוקים. עכשיו, ופה אנחנו רואים...
חיבורים פה בארץ, אגב, ממשלת השינוי, גם חיבורים מוזרים.
ואנחנו רואים את זה בשנים האחרונות יותר ויותר בגרמניה, ולכן לא מן הנמנע שאנחנו נראה את זה. מה שכן גם, הזכרנו את ארמן לשט, שהוא הולך להיות כמובן אחד המועמדים הטבעיים שהולכים להחליף את מרקל, בעצם אחד הדברים שחשובים לו זה איכות הסביבה. ופה לכן אני רואה באמת חיבור טבעי בינו לבין מפלגת הירוקים. אבל יכול להיות שבסופו של דבר לא יהיה מנוס, ויצרפו כמובן את ה-FDP, שכמובן היא השותפה הטבעית של המפלגה השמרנית.
מסובך, מה מרקל הולכת לעשות? פנסיה, זהו? אולי תיסע לארצות הברית, יש לה הרבה זמן פנוי?
סביר להניח שקודם כל היא תיסע לדרום טירול או לאזורים הצפון איטלקיים, אלו האזורים שבהם היא מאוד נהנית לטייל יחד עם בעלה המסתורי, הפרופסור יואחים זאווה, שהוא כמו איזה מין פנטום, פעם בשנה רואים אותו בתמונות מפסטיבל וגנר בביירויט, אבל חוץ מזה הוא לא מופיע בציבור, כפי שהיא אמרה בראיון שוב לדר שפיגל, היא תמשיך לעשות לו בכל בוקר ארוחת בוקר, היא תמשיך לבשל בסוף השבוע קאטופל זופה, דיברנו על מילים בגרמנית, מרק תפוחי אדמה שהיא מאוד אוהבת, מאוד אוהבת
מאוד
לבשל.
מאוד גרמני גם.
סביר להניח שהיא תמצא את דרכה לתינק טנק כזה או אחר, בהקשר הטרנס-אטלנטי שבו היא באמת מרגישה כדגה במים, אבל אני כן, אם יורשה לי להגיד לשתי הקולגות שלי, שמרקל באיזשהו מקום הייתה הברבור השחור האולטימטיבי של המערכת פוליטית הגרמנית, והיא באמת השאירה אותה טיפ-טיפה, הייתי מקצין ואומר, בהריסות. שידוד המערכות שאנחנו רואים, למשל, לשט, המועמד של המפלגה השמרנית, דיבר על זה שהוא רוצה להקים מועצה לביטחון לאומי, נשמע מאוד מוזר לאוזניים ישראליות, מועצה לביטחון לאומי, הוא רוצה להקים FBI אירופי, הוא מנסה להיות השריף, הוא מנסה להיות הבחור הקשוח, הוא מבין שהוא צריך לקחת בחזרה טיפ-טיפה ימינה. שוב, אולף שולץ מנסה לקחת טיפ-טיפה שמאלה. אז שוב, אני חושב שזה...
האידיאולוגיה שהזכרת קודם.
אני חושב שמה שבאמת יהיה מעניין לראות, האם האידיאולוגיה תחזור, או האם אנחנו כן נמצא איזה מישמש מרכז גרמני, כך או כך, מרקל, אני מניח, תנשום לרווחה, היא תחזור לביתה, שנמצא בקופרגרב, במרכז ברלין, פעם בשבוע אפשר לראות אותה עורכת שם קניות, היא תחזור להיות אזרחית מן השורה.
נמשיך לעקוב. בנקודה הזאת נסיים. עידית זלטנרייך, אסתר לופטין ואופר ולדמן, תודה רבה לשלושתכם.
תודה לך.
תודה רבה.
ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, יונתן מניאביץ' היה לסאונד, אני ליאור קודנר, חג שמח, אנחנו נתראה אחרי החגים.